סוף הפרשה כתוב כך: וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. בהמשך כתוב: ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. פרשה שלמה כתובה כאן בקשר לזכירת יציאת מצרים וכל מה שקרה ביציאת מצרים. זאת פרשה שאנחנו כל יום מניחים אותה, אנחנו לובשים אותה על ידינו ובין עינינו. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, אז שבעת ימים תאכל מצות, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. פרשה שלמה: והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. פרשה שנייה: והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, ועברת כל פטר רחם לשם, וכל פטר שגר בהימה, אשר יהיה לך הסחרים לשם. אז כתוב כאן שמשה רבינו קיים את מה שבורא העולם ציווה עליו. הוא אמר לו: קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהימה לי הוא. אז קיום הפרשה צריך היה פרשה קודמת. לקיים את ה... הדין הזה, את הציווי הזה, לקיים אותו, קדש לי כל חור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהימה לי הוא. אז לשם כך, היה צריך לפני פרשת והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני. אז לפני זה צריך פרשה שלמה, שהיא: ויאמר משה אל העם, זכור. הרי לא זה מה שבורא העולם ציווה לו. בורא העולם ציווה לו רק קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהימה לי הוא. זה היה הציווי, זאת הייתה המצווה. זה היה הדיבור. עכשיו, משה רבינו הולך לקיים את הדיבור הזה, ומהדיבור הזה נהיו שתי פרשות בתורה. מהדיבור קדש לי כל בכור נהיו שתי פרשות בתורה. פרשה אחת, זאת הפרשה הראשונה: זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, וגומר כל הפרשה כולה. מילה אחת לא מוזכרת כאן על בכור, בכורה, עניין בכורה, שום דבר. פרשה שנייה, זאת פרשה לפני עצמה, וזאת פרשה בבית נפרד בתפילין, זאת פרשה נוספת, והיה כי הביאך. זאת פרשה אחרת, עוד פרשה, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני. אז והעברת כל פטר רחם להשם, בכל, כמו שכתוב. אז כאן נתקיימה קדושת בכורה, בפרשה השנייה נתקיימה קדושת בכורה. אבל מפורש בכתוב שהציווי קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, מחייב שתי פרשות. חוץ מהפרשה של עצם הדיבור של קידוש, קידוש בכורים, זה מה שבורא העולם ציווה לו, קדש לי כל בכור. אז הוא צריך היה לצוות על קדושת הבכורה, זה כמו כל פרשות התורה. ציוו אותו לקדש בכור, לקדש את הבכורים, והוא צריך היה לצוות על קדושת הבכורים. נתווספה כאן עוד פרשה: ויאמר משה אל העם, דהיינו, המצווה הזאת של קידוש בכורים, אז היא מחייבת קודם, לפני זה פרשה נוספת. זאת עוד פרשה. הפרשה הזאת נקראת פרשת קדש, מה שנקרא, כן. הפרשה הזאת מתקיימת בזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. בכלל זכור, אז כל הקיומים של זכור את היום הזה, צריך לזכור את היום, וצריך לזכור, כמו שכתוב, אנחנו מזכירים תמיד את דברי הרמב"ן, צריך לזכור את היום, וצריך לזכור את החודש, וצריך לקיים והגדת לבנך ביום ההוא. כל דיני זכירת סיפור יציאת מצרים כתוב פה, ואף מילה, אפילו מילה אחת לא על קדושת בכורה, עניין בכורה, שום דבר. פרשה נוספת, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, אז ועברת כל פתר רחם לשם. מבואר כאן שקידוש בחורות בכלל ישראל מתקיים לקדש בחור בכלל ישראל, קדש בחור, קידוש, עצר המצווה הזאת של קדש לי כל בחור, המצווה הזאת מתקיימת רק עד כמה שזיכרון יציאת מצרים נמצא איתם. עד כמה שאנחנו זוכרים את יציאת מצרים, אז אנחנו שייכים לקדושת בחורה. זאת אומרת, שכדי לקיים קדש לי כל בחור, אז משה רבינו צריך היה קדושת בחורה לומר אחרי פרשה קודם. צריכה לבוא פרשה אחת שאומרת זכור את היום אשר יצאתם ממצרים עם כל מה שצריך לזכור, היום, החודש, הגעת לבנך, כל זה צריך להתקיים, על גבי זה או מתוך זה, כן. אז אפשר לקדש גם בחור. אז קדש לי כל בחור מתקיים רק אחרי הקיום של זכור את היום הזה, רק אז אפשר לקדש בחור. זה מה שכתוב כאן, זאת הפרשה. אלה הם הפרשות. ועל שתי הפרשות האלה כתוב, אלה שתי הפרשות שאנחנו מניחים אותן, שהן צריכים להיות לנו, לאות על ידינו לזיכרון בין עינינו. כל משך ה-40 שנה במצרים, והמדבר שכלל ישראל הלך, אז פשוט שהניחו תפילין, זו שתי פרשות. משום שהפרשות הבאות לא נאמרו עדה. פרשת שמע והיה עם שמוע נאמרו רק בסוף 40 שנה, בתקופה הזאת, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, אז כשמשה רבינו אמר את ספר דברים, אז הוא אמר את פרשת שמע, ואת פרשת שמע שכתובה בבית חנה, ופרשת והיה עם שמוע שכתובה בעקב, את הפרשות האלה הוא אמר רק בסוף 40 שנה. זאת אומרת שהניחו תפילין של שני בתים, משום שהמצווה נאמרה והמצווה הייתה מיד. כתוב, היה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. אז צריך היה מיד לשים אותם, כן, על היד ובין העיניים, והניחו תפילין של שתי פרשות. יותר לא היה פשוט, יותר לא נצטווינו על יותר. ועל אלה הפרשות נצטווינו. אז כלל ישראל במשך כל השנים האלה הניח מין תפילין כאלה. אחר כך כשנצטווינו על ארבע פרשיות, אז התפילין של ארבע פרשיות. אבל על כל פנים, המצווה מתקיימת, קדש לי כל בחור מתקיים, אלה הם שתי הפרשות. והפרשות של קדש לי כל בחור, שתי הפרשות האלה הם הפרשות של יציאת מצווה. כדי לקדש בחורים בכלל ישראל, קדש בחור, קידוש בחורים בכלל ישראל, זה מחייב פרשה נוספת, ציווי נוסף, דין נוסף. אנחנו חייבים לזכור את יציאת מצרים כל יום. ולדינה, כן, אנחנו חייבים לזכור את יציאת מצרים כל יום פעמיים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. כן, ככה קיימלן, להלכה. זה צריך להבין. אין דוגמה נוספת כזאת בתורה. אין כזאת דוגמה בתורה. אין עוד דבר כזה בתורה. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו פרשה, אז הוא מקיים את הפרשה הזאת על ידי פרשה נוספת שהיא קודמת לה. אמרו לו קדש לי כל בחור, אז הוא לא מדבר על זה בכלל, אלא הוא אומר פרשה שלמה קודמת. אין לזה, זה דבר בלי, אין לזה אח ורע. ואנחנו צריכים לנסות להבין. אנחנו נמצאים עכשיו הפרשות האלה של יציאת מצרים, וכמו שאנחנו יודעים, התורה כולה בנויה על יציאת מצרים. כשבורא העולם בא לתת תורה לכלל ישראל, אז הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. התורה כולה נסמכת על כביכול גילויו יתברך כזה שהוציא אותנו ממצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אז כאן בגילוי הזה של הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, הגילוי הזה הוא שורש כל התורה כולה. אז ננסה קצת להבין לפי ערכנו מה אנחנו יכולים. הדברים האלה הם שורשי, הם שורשי ההוויה שלה, שורשי ההוויה, שורשי האמונה. על זה אנחנו עומדים, על זה אנחנו נסמכים. אלו הם, כאן נמצאים חיינו, כאן נמצאים כל מה שאנחנו, כל הקיום שלנו מפה יונק, מפה יונק. רק עם זה ומכוח זה אנחנו חיים. מפורש בפרשה, מפורש בפרשה שקדושת הבכורה בכלל ישראל, אותה בני בכורי ישראל, קדושת הבכורה בכלל ישראל, אז היא תלויה, נסמכת, היא נובעת מהעובדה שבכורי מצרים נהרגו, כמו שמפורש בפרשה, כביכול בורא העולם ויהרוג השם כל בכור. על כן כתוב, אני זובח להשם כל פטר רחם הסחרים וכל בכור בנה יפדה. משום שנהרגו כל בכורי מצרים, משום כך, אז אנחנו זובחים כל פטר רחם הסחרים, ואנחנו פודים את הבכורים, בכורי אדם אנחנו פודים. הר"ן בדרשות בדרוש ח' אני חושב מעריך בשאלה, כשנגזרה גזרה על בכורי מצרים, אז הגזרה נגזרה עליהם. הוא נותן אפילו דוגמה, אין שום סיבה בעולם שמישהו ישתבח בעובדה הזאת שהרגו מישהו שחייב ביתה ואותו לא הרגו. מי שנתחייב נתחייב, מי שלא נתחייב לא נתחייב. אבל אין שום שבח בעובדה שלא הרגו את הבכורים שלנו. אז הר"ן מעריך שם, ועיקר דברם, הר"ן מגלה שם, כמובן, כדרכם של ראשונים, אבל מה שהר"ן מגלה שם זה שהגזירה לא הייתה על בכורי מצרים. בדווקא. העניין היה שצריכה הייתה להתגלות אותה ראשית שכביכול התכוון, בורא העולם התכוון אליה. ובכורי מצרים היו אלה שעמדו כנגד אותה ראשית. בכורי מצרים היו עצם מציאותם, בכורי מצרים, אז הם עמדו כנגד אותה ראשית שכביכול בורא העולם רצה לגלות. והעובדה שאנחנו בחורי ישראל אנחנו כן יכולנו, הצטרפנו לאותה ראשית, על הצירוף שלנו לאותה ראשית, הצירוף שלנו לאותה, זאת אומרת, בזה שהרגו את בחורי מצרים ולא הרגו את בחורי ישראל, אז כאן נתקיימה כביכול אותה התגלות של אותה ראשית שבורא העולם רצה לגלות. באופן שהגזרה לא הייתה על בחורי מצרים במסוים, על אותם בני אדם שהם בחורי מצרים. הגזרה הייתה על מה שנקרא, ויחקול בחור במצרים, כך כתוב בפסוק בתהילים. ויחקול בחור במצרים ראשית עונים באוהליכם. ראשית עונים באוהליכם. כל מה שנקרא ראשית באוהלי חם, על זה הייתה הגזרה. זאת אומרת, כל מה שהיה ראשית שמתנגדת, מתנגדת לאותה ראשית שבורא העולם רצה לגלות. בחורי ישראל, אנחנו, בני בחורי ישראל, אנחנו כן מתאימים, אנחנו כן מצטרפים לאותה ראשית. וזה מה שנתגלה ביציאת מצרים. אלו הם שם דברי הר"ן. דרוש ח'. כך, כבר הזכרנו פה כמה פעמים במשך השנים הזכרנו את דברי הגר"א. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, זה כמו שכתוב, כמו שכתוב ברש"י הראשון, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. התורה לא הייתה צריכה להתחיל מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. התורה הייתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. הטעם שפתח בבראשית זה מסיבה מיוחדת. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אבל אם אנחנו מדברים על נחלת ישראל בלבד, זאת אומרת אם התורה לא הייתה מדברת על נחלת גויים, אלא התורה הייתה מדברת על נחלתנו שלנו, אם כל התורה הייתה רק על נחלתנו שלנו מדברת, ולא היו, לא היה, התורה לא הייתה מדברת על לתת להם נחלת גויים. אז הבראשית שלנו מתחילה מהחודש הזה לכם. שם מתחילה הבראשית שלנו. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הפסוק הזה עניינו מצוות קידוש החודש, לדעת הרמב״ם גם עיבור השנה. זאת המצווה, המצווה הראשונה. קידוש החודש, זאת המצווה הראשונה. אז כבר הזכרנו פה כמה פעמים את מה שמתבאר מדברי הגר"א. הרבה ראשונים מבארים מהו הדבר שנברא בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה הייתה? איזה מאמר? כמו שכתוב בגמרא, בראשית נמי מאמר הוא. יכתיב בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאה. בראשית זה גם מאמר. מה המאמר הזה אומר? מה עניינו של המאמר הזה? מה עניינו של המאמר הזה? זה הרי מאמר שלא נאמר לאף אחד. עדיין לא היה מישהו שהמאמר יכול להיות נאמר לו. והמאמר הזה הוא היה מאמר ככל המאמרות. שהוא היה נקודת ההתחלה של הבריאה. נקודת ההתחלה של הבריאה, על מה כל הבריאה כולה מבוססת, על מה היא מושתתת, על מה היא עומדת. אז אומרים כמה מרבותינו הראשונים, וגם הגר"א, שהמאמר בראשית עניינו בריאת הזמן. וצריך להשתדל, לנסות להבין מה הסוד, עניין בריאת הזמן. מה זה זמן? למה מתכוונים כשאומרים בריאת הזמן? מה זה? אז צריך להבין. זאת שאלת חז"ל. שאלת חז"ל בספר הזוהר. בפסוק כתוב כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בה. והעברית הנכונה הייתה צריכה להיות כי בששת ימים עשה השם את השמיים. הרי זה מה שמתכוונים לכאורה להגיד. מתכוונים הרי להגיד שבששת ימים עשה השם את כל הבריאה כולה. וינח ביום השביעי. אבל לא כתוב כך בפסוק, בפסוק כתוב כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אז צריך להבין, צריך להבין, הנקודה המתבארת פה, הנקודה שמתכוונת, כן, זה מה שמתכוון. להפך, מתכוונים פה לומר אחרת. לא שכביכול בורא העולם ברא בריאה, רק הוא ברא אותה בזמן של ששת ימים. אלא כביכול, להבין היטב, כביכול, הבריאה כולה היא לא מציאות קיימת, אלא מציאות מסוימת קיימת כדברים קיימים. אין דבר כזה, אין דבר כזה. הבריאה כולה היא תהליך של התגלות שכביכול בורא העולם מגלה את רצונו. וכל הבריאה כולה, כל עניינה, כל קיומה, כל מציאותה, זהו תהליך הגילוי. אין מלבד התהליך. כל הבריאה כולה זה עניינה. ההולך ומתגלה, זאת הבריאה. היציאה מהעלם לגילוי, זאת הבריאה בעצמה. אין בבריאה, אנחנו לא רגילים כאן, אנחנו חיים בתוך מערכת שתופסת את הדברים אחרת. אנחנו חיים בתוך מערכת שנדמה לנו שיש מציאות מקוימת לכל דבר ודבר, רק הזמן שולט עליו. הזמן עושה בו מה שעושה, מיישן אותו, משבח אותו לפעמים, קורה לפעמים גם זה. יש משהו, יש דברים שמשתפכים עם הזמן, רוב רובם של הדברים, הרוב המכריע, כן, כמעט כולם, נשחקים, מתקלקלים, קלים והולכים, הולכים ונאבדים עם הזמן. הזמן הולך ומאבד אותו. בריאת הזמן, בריאת הזמן, הזמן, הזמן. אז לנו נראה שהזמן הוא בצידם של הדברים. אלו שתי מציאויות נפרדות. הזמן זורם, אבל על שפת הנהר שנקרא זמן, על שפת הנהר, שם נמצאים דברים, כולם נמצאים שם, והנהר זורם לו. חוץ מזה, העובדה שהדבר הזה הוא שטות מצד עצמה. הזמן הרי חל בדברים האלה. הזמן פועל בהם. אבל לנו תמיד נראה שהדברים הם, ככה זה גם, ככה גם כש... העובדה שהדברים בחזקתם, העובדה שאנחנו הולכים אחר חזקה, גם לדינה, הולכים אחר חזקה, פירוש הדבר, הדברים לא משתנים. דבר לא משתנה, דבר קיים ולא משתנה. זה טבעו של עולם, הדברים קיימים ולא משתנים. אז נראה לנו שהדברים קיימים, אבל משום מה יש איזה רוצח, והרוצח הזה נקרא זמן, והוא הולך ומחלה את הדברים, הוא הולך ומזיז אותם ומביא אותם, כאילו הוא שופך אותם אל איזשהו, כן, אל איזשהו מקום אבדון כזה. אבל הדברים קיימים. עצם הדברים עצמם הם דברים קיימים, שיש להם קיום, הם קיימים כדברים. בלי שום קשר, בלי שום שייכות לזמן. ככה דברים נראים בעולם הזה, וככה נראה טבעם של דברים. עומק הדברים הוא לא כך. זאת אומרת, הקיום האמיתי של הדברים הוא לא זה. הוא לא זה. הדברים לא קיימים, אין להם קיום עצמי כדברים קיימים. אלא הם קיימים זה הסוד שבורא העולם ברא את כל העולם בדברו. הכל נהיה בדברו. בדבר השם שמיים נעשו. הדיבור זה טבעו. הדיבור הוא דיבור שהולך ומדבר, הולך ומתגלה. כך נראה דיבור. אין לדיבור בכלל מציאות מקוימת. אין לו שום מציאות מקוימת. הדיבור לא קיים אף פעם. מה שכבר דיברתי איננו, מה שעוד לא דיברתי עדיין איננו, מה שאני מדבר זה חסר משמעות. המשמעות נלקטת מתוך כל משך, תוך כל משך הדיבור כולו. זאת אומרת, הדיבור קיים בזמן, אין לו. הדיבור קיים כתהליך. אין לדיבור שום קיום אחר חוץ מהתהליך. כך הוא, זה עצם מציאותו. עצם מציאותו, התהליך. הוא קיים כתהליך, הוא לא קיים כדבר אחר. אין שום דבר אחר בדיבור, רק התהליך שלה הולך ומתגלה, הולך ומתדבר, הולך ומגלה מה שהוא רוצה, מה שהוא מתכוון לגלות. אבל הדיבור, אם ניקח את הדיבור כמציאות מקוימת, לא כתהליך, אז אין לנו שום דבר. מאומה לא נתפוס. אין שום דבר. הדיבור, כל מציאותו היא תהליך. ומי שמתכוון, מי שמתכוון לשמוע את הדיבור, אז הוא חייב לצרף את העבר עם ההווה ולהיות קשוב לעתיד. זה פירוש המילה זמן. זמן פירושו כמו הזמנה, זימון, הכנה, הכנה להלאה. זמן פירושו שאני מכין עכשיו את מה שיבוא. זה פירוש המילה זמן. זמן זהו המשך, שעכשיו אני מכין, אני מתכונן למה שעתיד לבוא. כיוון, הועיל, בורא העולם ברא את כל הבריאה בדברו, בדברו. כל הבריאה כולה. הכל הרי נברא ב... הכל נברא במאמרות, הכל נברא בדברים, בדבר השם שמיים נעשו. וברוח פיו כל צבא. אז אין לדברים שום קיום אחר, משום שאין מקור לקיום אחר. אין בדברים שום מקור לשום קיום של דבר קיים ועומד. אין דבר כזה. כי בדברים אין לזה מקור. הדברים, המציאות של הדברים היא מציאות שהיא כולה תהליך. כל מה שניקח מהדברים שהוא לא תהליך, זה לא דברים. הדברים, עד כמה שיש להם שם דברים, כן, בדבר השם שמיים נעשו. אז הדבר, השם דיבור של הדיבור, אז הוא רק במשך, רק בהמשך, בזמן, בתהליך. זאת אומרת, אם אנחנו נעצור את התהליך וניקח רק, נתפוס נקודה של הווה, אז הדבר הזה אין לו שם דיבור. זה כלום. זה שום דבר. אולי זה, אולי זה השמעת קול, גם זה לא כנראה. בכל אופן, בוודאי שזה לא דיבור. שם דיבור חל רק על התהליך. אז נמצא שמכיוון שהדיבור הוא המקור, הדיבור הוא המקור, הכל נהיה בדברו, בדברו. אז אין מקור למציאויות אחרות. אין מקור למציאויות. אין אפשרויות אחרות. זהו החלק הפנימי יותר של הבריאה. ישנו חלק חיצוני של הבריאה. החלק החיצוני של הבריאה זאת הבריאה במעשה, שנקראת אף ידי אסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים, אלה מעשים בידי. מעשים בידי. הבריאה נבראה כפעולה בידי. גם זה. גם זה. אבל הבריאה, זה ברור, כן. הבריאה נבראה בדיבור, והיא נבראה גם בפעולה בידה. פשר הדברים. זאת אומרת, מה זה אומר לנו? מה הכוונה? מה המכוון? המכוון הוא שהבריאה יכולה להיות נקלטת בשתי מערכות. המערכת הפנימית, המערכת של מעשה בידיים, אז הוא מעשה, זאת פעולה. לפעמים יש אפשרות ללמוד מחשבתו ניכרת מתוך מעשה, אבל המעשה הוא מעשה, המעשה הוא מעשה קיים. המעשה הוא פעולה שנעשתה בעולם, והיא מתחילה ונגמרת והיא קיימת כולה. אבל הדיבור אין בו כזאת מציאות. הדיבור הוא הולך ומדובר, אבל אין לו מציאות מקוימת שהיא נמצאת בתוך הווה נמשך. אין דבר כזה. כיוון שהבריאה נבראה בשתי המערכות האלה, אז מובן, החלק החיצוני של הבריאה, כמו שאנחנו יודעים שדיבור הוא מעשה, אז הדיבור הוא גבוה יותר מהמעשה. סדר הדברים, כן. הדיבור הוא כולו משמעות, כולו תוכן. זה עניינו של הדיבור. הדיבור הרי אומר משהו, מגלה תוכן, מגלה פנים, הוא מספר משהו, מגלה משהו. המעשה פועל, אבל במעשה אין שום הכרח שהמעשה יגלה תכנים. המעשה זאת פעולה שנעשית, היא נעשית בדבר, ובגמר מלאכה אז הדבר קיים, הדבר נמצא. זה עניינו של מעשה. המעשה לא קיים כתהליך, המעשה קיים כמעשה, הוא קיים כדבר בעולם. אבל כיוון שאנחנו יודעים שבשני הדברים האלה הבורא ברא את העולם, הכל נהיה בדברו. והכל נעשה במעשה. אז פירוש הדברים שבורא העולם ברא את הבריאה בשתי המערכות האלה. בשתי המערכות האלה. אבל כשאנחנו רוצים לעמוד על מה שבורא העולם רוצה, הרי המכוון היה לגלות תורה, לגלות, הסתכל באורייתא וברא עולם. כביכול בורא העולם התכוון, ואנחנו הרי חוזרים על זה תמיד, כבר עשרות שנים, חוזרים תמיד על זה שבלשון הקודש, אז כל העצמים בעולם נקראים דברים. דברים. מה לזה ולדברים? היה נוח יותר או עדיף לקרוא להם על שם מעשים, על שם פעולות. אני, למה דברים? אז כבר אמרנו, כבר דיברנו מאות פעם, מדברים על זה תמיד. העובדה הזאת מלמדת אותנו שהמכוון בכל הבריאה כולה זה שכביכול בורא העולם מתכוון לדבר איתנו, להגיד לנו משהו. ישנו עוד דבר אחד בעולם, שזה מחלוקת בגמרא, הוא באמת נקרא חפץ, אם הוא נקרא איזשהו דבר, אם אית ביממשה או לט ביממשה, אש. אש. אז זה מחלוקת בגמרא, אם שייך לחייב על אש מדין נזקי ממון. זה דבר שאין לו ממש. האש זה דבר שאין לו ממש. מה זאת אומרת? אין לו ממש, אין לו את הבחינה הזאת של קיום כדבר ולא כתהליך. האש מציאותה תהליך. אין לה קיום אחר, אין אש עומדת. האש עניינה, כן, מציאותה הבערה, השורפת. באיזה אופן אברהם אבינו עמד על כל התורה כולה מהבריאה? איך אברהם אבינו למד את כל התורה כולה מהבריאה? משום שהוא ראה בירה דולקת. הוא ראה את הסוד הזה, שהבריאה היא כולה דברים. כל מציאותה הוא תפס את מערכת הדברים של הבריאה, ולא את מערכת המעשים, את מערכת העשייה בידיים של הבריאה. הוא תפס, הוא ראה, הוא גילה, שמערכת המערכת הנראית מקוימת של הבריאה זאת לא המציאות האמיתית. הבירה דולקת, הבירה דולקת, הבירה דולקת, פירושו שכל המציאות, כל המציאות כולה, כל מציאותה של הבריאה היא כולה מציאות של תהליך, של הולך ופועל. דהיינו, הולך ונגמר, הולך ומחלה את עצמו לקראת משהו. זה עודים. אבל בכל אופן, העובדה שהבריאה היא כולה, מציאותה היא כולה, תהליך. אין לה קיום אחר. היא לא קיימת כדבר. אני משתמש במילה דבר, משום שזה שימוש הלשון. היא לא קיימת כחפץ, כעצם, כמשהו. כשאברהם אבינו ראה את זה, כן, ראה בירה דולקת, אז הוא ידע שאת הבריאה צריכים לקרוא. הבריאה היא דברים, הבריאה היא דברים, הבריאה היא דברים, הבריאה נתפסת, כל מציאותה הוא תהליך, וכך הבריאה נקלטת, היא נתפסת כתהליך. תהליך פירושו הנהגה, הדברים הם מונהגים. אי אפשר לבירה בלא מנהיג. בזמן שהמציאות היא הנהגה, כל המציאות, להבין, כן, זה לא הפירוש שיש צון ויש מישהו שמנהיג אותו. על דבר כזה אי אפשר להגיד, אי אפשר לצון בלא מנהיג. אפשר. אפשר. זה ייתכן. זה לא טוב, אבל זה ייתכן. אי אפשר לבירה ולא מנהיג בזמן שכל מציאותה של הבירה היא הנהגה. הנהגה זה נקרא המהלך, התהליך, ההליכה. בזמן שזה כל המציאות, אז לא ייתכן שלא יהיה מנהיג. דברים יכולים להיות קיימים. אבל תהליך פירושו שהולך ומתגלה כאן משהו, הולך ומתגלה. אז יש כאן מישהו שהולך ומגלה את זה. כאן זה מוכרח, הדברים האלה הם מוכרחים, זה לא ייתכן אחר. דבר שהולך, שכל מציאותו היא הולך ומתגלה, אז הדבר הזה חייב לצאת מאיזשהו מקום. אם אנחנו רואים דבר שמציאותו מקוימת, דבר קיים, הנה דבר קיים, אז דבר קיים, אז יכול להיות שהוא קיים מצד עצמו, יכול להיות, אולי. זאת אומרת, החלק הזה הוא זה שנותן מקום לטעות. עץ, אבן, כסף, זהב, כל הדברים האלה נתפסים בבריאה כדברים מקוימים. הם דברים כל כך מקוימים עד שיכולים לקחת ולעשות מהם רחמנה, ניצלן, אלוהות. עץ ואבן, כסף וזהב אשר עליהם, נותנים לדברים האלה קיום ועושים אותם לדברים מקוימים. מי שתופס את הדברים כדברים מקוימים, שאנחנו תופסים אותם כמציאויות, כמיני עצמים קיימים, דברים, דברים מצויים, דברים, מציאויות כאילו. אז זה נותן מקום לטעות, שהמציאויות האלה הן גם מציאויות. יש להן, חלילה, כן, חלילה, זאת המחשבה הפסולה, הנוראה ביותר. לתת לדברים, לתת לכל הדברים האלה כאילו מציאות אמת. האמת היא לא פה, אין לדברים קיום אמת. האמת נמצאת בדבר השם, שמיים נעשו, שם נמצאת האמת, שהכל נהיה בדברו. הדברים קיימים כדברים, דברים מישהו צריך לדבר אותם, אי אפשר לבירה ולא מנהיג. ואת העובדה שאי אפשר להבין, העובדה שאי אפשר לבירה ולא מנהיג, זה לא משום שזה זה לא בסדר, כן. לאן הוא נעלם? מה זאת אומרת? איך אפשר להשאיר את הצום בלי רואה? על מי נטשת את מעט? על מיני דברים כאלה, כן. אלה דברי הבל. אי אפשר לבירה ולא מנהיג, זה הכוונה שהדבר סותר את עצמו. הדבר סותר את עצמו. בזמן שכל הבירה כולה היא מציאות של ניהוג, של מהלך, של הנהגה. הנהגה, מישהו חייב להיות מנהיג, זה לא שאלה. אין הנהגה לבד. הדברים יכולים להיות בטעות, כן. הדברים יכולים להיות קיימים כמציאויות, כעצמים, כן. לבד, הם קיימים, הם נמצאים, הם מציאויות, כאילו. אפשר לטעות בזה. אבל אין דברים בלי מדבר. אין בכלל דברים, הדבר הזה. מישהו הולך ומגלה פה משהו, התהליך, זאת אומרת, בזמן שכל להבין היטב, בזמן שכל הקיום הוא תהליך, אז יש מישהו שמגלה כאן משהו, יש מישהו שאומר כאן משהו. אין אפשרות שהאמירה תהיה קיימת לבד. יש מקור שמוליך, מוביל את הדברים האלה. הדברים הולכים, הולכים, וכל מציאותם בתהליך. אז בדבר כזה זה מובן, מובן שאי אפשר לבירה ולא מנהיג. זה היה החידוש של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה הראשון, הראשון. ש שגילה את הדבר הזה, הוא זה שהסיר את הלוט והוא קרא בשם השם. קרא בשם השם, הפירוש עוד פעם, כן, לא מדובר פה על קריאה, הקריאה בשם השם שאברהם אבינו קרא, הקריאה בשם השם. זאת לא קריאה שאברהם אבינו קרא, אברהם אבינו הוציא את הדיבור של כל הבריאה כולה. הוא הוציא את הקריאה הזאת מתוך כל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה קוראת. היא כולה דיבור. והדיבור הוא כמובן, הדיבור הוא כמובן, הרי כל התורה כולה שמותיו של בורא העולם. כל התורה כולה, כמו שחזל אומרים. וכבר אמרו, כמו שהרמב"ן מביא בהקדמה לפירוש התורה. כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך. מנהיג נקרא דבר בלשון הקודש, דבר, כך נקרא מנהיג, דבר אחד לדור, או כמו שרשי בכמה מקומות חוזר על זה, הפסוק ידבר אני תחתינו וכדומה, דבר אחד לדור. זה מה שאברהם אבינו גילה, אי אפשר לבירה ולא מנהיג. הזכרנו פה את דברי הזוהר בפרשת וארא. הזכרנו פה לפני שבועיים, אני חושב, את הזוהר בפרשת וארא, שהדיבור, דיבור הדילי, הבא בגלות. כביכול, כשמשה רבנו בא, פונה אל בורא העולם ואומר לו, אומר לו, ואיך ישמע עיני פרעה? ואני ארעל שפתיים. הרעל שפתיים פירוש הדיבור שלי סתום, הדיבור שלי סתום, והוא נשלט כמו כל דבר שנמצא בגלות. נמצא בגלות זה הכוונה שיש מישהו אחר שליט עליו, לא אני הבעלים, אני לא יכול לגלות את הדיבור, כי דיבור הדילי הווה בגלות גבי אצל אותו פרעה. וכבר אמרנו, הזכרנו זה הפירוש הפשוט של מי שעושה עצמו אלוהות. רחמנא יצילנו, אבל אנחנו באמת זקוקים לתפילה שהשם ישמרנו מזה. צריכים לתפילה, באמת זקוקים לתפילה, והלוואי שהתפילה תעזור. אבל פרעה עשה עצמו אלוהות, פירוש עשה עצמו אלוהות, זה הכוונה שהוא תפס את עצמו לא כדיבור שמדובר על במישהו אחר, לא כמציאות של הנהגה, אלא הוא תפס את עצמו כמציאות מקוימת, מציאות מצויה. וכל מישהו מציאות מצויה באמת, יש לו מציאות עצמית, אז בעקרונית אין בינו בצד העקרוני נגיד את זה יותר טוב במילים של המערב, מהר"ל בתחילת הדרוש לשבת תשובה, לשבת הגדול, סליחה. המהר"ל בתחילת הדרוש לשבת הגדול. אז הוא מלמד אותנו את היסוד הזה, והמילים שלו הם בערך כך. אחרי מתן תורה, אז נאמר לנו, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אז הפירוש הפשוט, מה שעולה על דעתו של כל אחד, זה אין עוד מלבדו, זה הכוונה שאין עוד חלילה אלוהות אחרת מלבדו. אומר המהר"ל, הפירוש הפשוט של הפסוק הוא לא, אין עוד מלבדו, זה הכוונה אין שום מציאות אחרת מלבדו. כלומר, כל מי שנותן לדברים איזה דבר שהוא, לא תופס את עומק הדברים, את הנקודה הזאת, על זה אומר הרמב"ן, על זה, בדיוק על זה מדבר הרמב"ן בסוף פרשתנו, בסוף פרשת בו. אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, אם לא נאמין שכל דברינו הוא מקרינו. אין בהם שום דרך הטבע כלל. דרך הטבע פירושו, לתת קיום לדברים, והדברים נמצאים ויש להם כאילו, יש להם קיום לעצמם, והדברים קיימים. חיצוניות הדברים היא באמת כך, כך היא חיצוניות הדברים, ואפילו להלכה אנחנו סומכים על חזקה. הדברים לא משתנים, הדברים קבועים, קיימים, כמו שבורא העולם ברא, כך ברא בורא העולם. ההשתנויות צריכות סיבות. הדברים בחזקתם, והדברים בחזקתם אפילו אפילו במקום שאנחנו רואים ראות, רואים שהדברים משתנו, רואים הדברים משתנו, אבל הם משתנו, אנחנו לוקטים שהדברים משתנו רק מתי שאנחנו חייבים להניח, ברגע האחרון, אבל עד הרגע האחרון הם לא השתנו. למה? משום שכך ברא בורא העולם את העולם. בורא העולם ברא את העולם עם מעטה, כן? מעטפת כזאת, שהמעטפת הזאת היא מעטפת שנראים הדברים כדברים שיש להם קיום עצמי. אבל למי שמתבונן בדברים, למי שרוצה לעמוד על עיקרם של דברים, אז הדברים אין להם קיום עצמו. אנחנו לפעמים עשרות פעמים ביום אנחנו מברכים שהכל נהיה בדברו. זה פירוש המילים. שאברהם אבינו, אברהם אבינו היה ראש למאמינים. אברהם אבינו היה זה ש, כמו שחז"ל אומרים עליו, קשור עם ראש אמנה, ראש למאמינים. אברהם אבינו היה ראש למאמינים. הוא זה שהביא את האמונה לעולם, הוא זה שהביא את הויקרא בשם השם לעולם. וכשכתוב ברמב"ם שבגלות מצרים אז כמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, אותו עיקר ששתל אברהם. אברהם אבינו שתל עיקר בעולם, עיקר. זה העיקר של כל העיקרים, אין עוד מלבדו. אין מציאות אחרת. מציאות מקוימת, מציאות שאפשר להישען עליה, לסמוך עליה. אנחנו נמצאים, המציאות כולה היא כולה תהליך. היא כולה בירה דולקת. כמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, ושווים בני יעקב לטעות, בני יעקב, בני אברהם, יצחק ויעקב, לטעות העולם ותאי אותם, כמו שכתוב בלשון הרמב"ם. זה פירוש המילים שהדיבור היה בגלות. מדובר פה על בחינת הדיבור האמיתי שנמצא בעולם. אותו גילוי שנקרא בדבר השם שמיים נעש. הדברים קיימים כדיבור. הקיום של הדברים כדיבור. העיקר הזה כמעט נעקר. זה נקרא שדיבור הדילי, הווה בגלותא, גבי אצל פרעה. זאת גלות מצרים. על ידי שאברהם אבינו נתפס באותו חטא של בנה עדה כי עיר השם, במה עדה כי ירשן. במה עדה כי ירשן, הזה הכוונה, שאברהם אבינו רצה שתהיה לו כבר עכשיו תפיסה בדבר כבדבר שנמצא כבר. זה נקרא במה עדה. אז לגבי אברהם אבינו, כמובן לא זאת הייתה הכוונה של אברהם, אבל היה כאן חטא לגבי אברהם, היה כאן חטא. וכשאברהם אבינו אמר במה ידע כי ירשן, אז כתוב בפסוק עצמו, כתוב ידוע תדע, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. גלות מצרים הייתה הגלות ששם הייתה האמונה צריכה להתברר, כמו שכל גלות מבררת. כל גלות, כל גלות נעשתה כדי למרק, כדי להסיר חלודה, כדי להסיר, לסלק סיגים. להעמיד את הדברים על עיקרם ולסלק את כל הדברים התפילים. מצרים הייתה המקום ששם האמונה הייתה צריכה להתברר. שני דברים יש במצרים. כבר הזכרנו, אבל אנחנו נמצאים ב... שני דברים יש במצרים, שני דברים שהם עיקר במצרים. מה שכתוב בפסוק, קודם כל, מה שכתוב בפסוק עצמו. בפסוק עצמו כתוב שמצרים, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים. אשר תזרע זרעך והשקית ברגלך כגן הירח. פירוש. כל מה שצריך כדי שהדבר ילך ויגדל, הכל נמצא להם. יש להם, כאילו, יש להם את העתיד. בגמרא כתוב אמונת. אמונת זה סדר זרעים. התוספות מביאים בשם הירושלמי, שמאמין בחי העולמים וזורע. חי העולמים פירוש, המידה הזאת, שנקראת חי העולמים, זה כביכול הבחינה שבורא העולם מחיה כל דבר בעולם. הוא זה שמוציא לפועל כל דבר בבריאה. זה נקרא, זאת המידה שנקראת חי העולמים. כמו שכל חיים עניינם להוציא לפועל, כן, להוציא לגילוי, להוציא לפועל, כן, נביאה פנימית, כמו מעיין מים חיים. כביכול בורא העולם חי העולמים, המידה שנקראת חי העולמים, פירושה שכביכול בורא העולם הוא זה שמוציא לפועל כל דבר בבריאה. חי העולמים, מאמין בחי העולמים וזורע. הזריעה נקראת השקעה, השקעה בעין. אני משקיע במשהו, ואני סומך על זה שכביכול חי העולמים יוציא את זה לפועל. חי העולמים. אבל צריך בשביל הדבר הזה, צריך תפילה. ידוע, כבר דיברנו גם פה המון פעמים, על העובדה שהגשם לא יורד בלי תפילה. אין שום אפשרות שדברים יגדלו, כל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. משום שבאדם עין לעבוד את האדמה, שאין אדם שמתפלל עליהם, אין אדם שעובד, שמתפלל על הדברים, על הגשם, אז הגשם לא יגיע, כי הגשם צריך לרדת, כי ההשפעה מלמעלה, וההשפעה מלמעלה באה רק אם מבקשים אותה מלמעלה. חוץ מארץ מצרים, ארץ מצרים, תזרע זרעך והשקית ברגלך. כל מה שצריך כדי שהדברים יגדלו, הכל כבר נמצא. אז הכל חוזר להיות קיים, גם, כאילו, גם העתיד שלהם כבר נמצא. אין להם את ה... מי שזורע במצרים, אז הזריעה היא תהליך בטוח, זה לא, אין כאן תהליך, אין כאן משהו שמאמין בחי העולמים וזורע. השקיעת ברגלך כגן הירק, זה נמצא. זה חלק אחד של מצרים שמפורש בתורה שבכתב. מה שחז"ל מפרשים בתורה שבעל פה, מצרים מלאה כשפים. כשפים. ויעשו חרטומי מצרים ולעתיהם, לתיהם, להתיהם, מעשי כשפים, מעשי שדים, כמו שכתוב בגמרא. לתיהם, להתיהם. מצרים מלאה כשפים. מלאה כשפים. פירוש הדבר, כשפים עניינם. שכל מה שבן אדם צריך, אז הוא מושך לבד. הוא לא מחכה שיתנו לו את זה. זה כוחם של כשפים. כוחם של כשפים זה שהם מכחישים פמליה של מעלה. מה זאת אומרת מכחישים פמליה של מעלה? מכחישים זה נקרא שהם לוקחים מהם נגד רצונם. איך מכחישים משהו? מה זה נקרא להכחיש משהו? זה נקרא שאני לוקח ממנו דבר שהוא שלו, ואני לקחתי ממנו וחיסרתי אותו. זה נקרא להכחיש. מכחישים פמליה של מעלה. למה נקרא שמם כשפים, אומרת הגמרא, שמכחישים פמליה של מעלה? רחמנה, שוב, רחמנה יצילנו. זה כוח שניתן בעולם לבני אדם. אוי למי שמשתמש בו. אבל זה כוח שניתן לבני אדם בעולם. לקחת כאילו בכוח. לקחת ולהכחיש את מה שנמצא למעלה עד גבול מסוים, עד גבול מסוים. זה נקרא כשפים. זאת מצרים. אשר בשר חמורים בשרה, מה שכתוב גם על ארץ מצרים בנביא, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמת. זאת המערכת שבתוכה הם חיים. הם כולם נמצאים בתוך מסגרות ברורות, בתוך מסגרות מוכרות, בתוך מסגרות שמנתקות כל קשר עם כביכול, עם השמיים, עם מה שלמעלה. עד כמה? אז הם להפך, הם מכחישים פמליה של מעלה. אנחנו צריכים להבין ולדעת למען תזכור את יום צאת חם מארץ מצרים כל ימי חייך. ארץ מצרים נמצאת איתנו תמיד, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. ארץ מצרים היא איתנו. ארץ מצרים נמצאת בכל העולם כולו. זאת ארץ מצרים. ואצל כל אחד ואחד. הדיבור לא נמצא, הדיבור הוא בגלות. הדיבור האמיתי, התפיסה הנכונה, לחיות באופן טבעי, באופן פשוט, אנחנו חיים בארץ מצרים. המציאות הקבועה שלנו היא בארץ מצרים. שם אנחנו חיים. משום שזאת תמיד הבחינה ההתחלתית. החומר תמיד קודם. בלשונו של המהר"ל, החומר הוא תמיד המעשה. הצורה היא תמיד הדיבור. מצרים היא בשר חמורים בשרה. מצרים זה תמיד חומר, תמיד חומר. אפילו אם יש צורה לרגע, זה רק משום ש צריך באיזה אופן שהוא להנות, אבל הצורה הזאת מיד נמחקת וזה שוב חוזר להיות חומר, מחכה לצורה אחרת. להבין ארץ מצרים שאנחנו חייבים לצאת ממנה, זאת המצווה היומיומית, פעמיים ביום, בכל עת ובכל שעה, בכל בוקר ובכל ערב, תמיד אנחנו חייבים לצאת ממצרים. אנחנו תמיד נמצאים במצרים ותמיד צריכים לצאת משם. הדיבור תמיד נסתר, הבחינה הזאת תמיד נסתרת, היא תמיד בפנים נמצאת, היא תמיד סוד. צריכים תמיד להעלות אותה, צריכים תמיד להוציא אותה, תמיד צריכים לגלות אותה, תמיד צריכים להשתדל ולגלות. עיקר מצוות תפילין, כמו שהיה פעם, עיקר מצוות תפילין זה ללכת איתם כל היום. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. מה הכוונה? מה התפילין עושים כדי שתהיה תורת השם בפיך? מה זה מתכוון? הפירוש הפשוט בפסוק, למען תהיה תורת השם בפיך. אנחנו לובשים תפילין כדי שתהיה תורת השם בפיו. פירוש, זה מה שאנחנו מדברים. את התפילין אנחנו לובשים כדי שאנחנו נגיע לסוד הדיבור. למען תהיה תורת השם בפיו. נתפוס את הדיבור הנכון. הדיבור הנכון של הבריאה. זאת מצוות תפילין, וזאת המצווה של זכירת יציאת מצרים בכל יום. מצוות קידוש החודש, מצוות עיבור השנה, מצוות קידוש החודש, כל עניינה, סוף סוף, איך המצווה מתקיימת? איך המצווה מתקיימת? מקבלים עדים, מושיבים בדין, מקבלים עדים, ואומרים מקודש. ראש בית דין אומר מקודש, וכל העם עונים אחריו, מקודש, מקודש. כך מתקדש החודש. כך מתקדש החודש. כלומר, החודש מתקדש על ידי שאנחנו אומרים שהוא מקודש. כך מתקיים הישראל דקדשים הוא לזמנים. זאת הבראשית שלנו. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. מה טעם פתח בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? זה כדי לתת לנו נחלת גולות. זאת אומרת, גם את החלק של עולם המעשה, גם שם להכניס את ה... דברי התורה צריכים להיכנס גם שם, גם לתוך נחלת גוי. קדש לי כל בחור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהימה לי הוא. מה פירוש קדש לי כל בחור? קדושת בחורה שתחול בכלל ישראל. קדושת בחורה זה הכוונה שכלל ישראל נמצא בתוך אותה ראשית שהיא הראשית שנתגלתה ביציאת מצרים. זה נקרא קדש לי כל בחור, פטר כל רחם בבני ישראל. אז התורה מגלה שהדבר הזה לא יכול להתקיים בלי קיום של לזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זכור את היום הזה אשר יצאתם מארץ מצרים מבית עבדים. זכור את היום הזה. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. זיכרון פירושו תמיד, תמיד. זיכרון הוא לעולם. חזרה לנקודת ההתחלה. זה פירוש זיכרון. זה מה שזיכרון פועל. זיכרון מחזיר את הדברים לנקודת ההתחלה שלה. ראה מעשה ונזכר הלכה. תמיד. מהר"ל אומר, ספר הגבורות, על הפסוק הזה, זה בפרק ט', זיכרון באופן מסוים, במיוחד, שייך לאברהם אבינו. יש פסוק בספר תהילים, כי זכר את דבר קודשו, את אברהם עבדו. זיכרון אמיתי מגיע עד אברהם. אברהם הוא זה שהוא ההיברעם של העולם. זיכרון אמיתי מגיע עד אברהם. עד לנקודת ההתחלה. זה המשך לשון הרמב״ם. מכוח ואזכור את בריתי, כמו שכתוב בתחילת הפרשה בוארא, מכוח ואזכור את בריתי, מכוח זה באה יציאת מצווה. הרמב״ן בתחילת פרשת שמות, בתחילת ספר שמות, ידוע, אנחנו מזכירים את זה פה תמיד, ידועים דברי הרמב״ן, כל ספר שמות כולו הוא ספר הגאולה, והגאולה מסתיימת בהקמת המשכן, שאז חזרו למעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם. הגאולה, גאולה ממצרים, זה לחזור למעלת האבות. מעלת האבות היא, על זה כתוב בפסוק, כי זכר ואזכור את בריתי. ושם כתוב, כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. ויוציא עמו בששון ורינה את בחירה. כתוב בספר תהילים. כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו, ולכן הייתה יציאת מצרים. משום כך הייתה יציאת מצרים. משום זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. אפשרות, קדושת בכורה, בכורה, בכורה עניינה, ראשית, כל אחד ואחד, ראשית התהליך שלו, ראשית ההלאה שלו, נמצאת בבכור. ההמשך של כל אחד ואחד, אז ראשית ההמשך נמצאת בבחור. כאן בדיוק, כאן נמצאת הנקודה. כאן נבדל כלל ישראל ממצרים. חורים שהם היו כאילו מציאויות אז אותם סילקו מהעולם ואותו דבר עצמו הוא זה שקידש את חורי ישראל הראשית שלנו שונה מהראשית ההיא שם הראשית מתחילה מאיתנו עשה עצמו אלוהות הראשית מתחילה ממנו והראשית שלנו זה כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו הראשית היא תמיד תמיד כל ראשית מגלה את האי אפשר לעולם ולא מנהיג זה פירוש המילה ראשית ראשית זה התחלה של מהלך וההתחלה חייבת להיות מקודם אי אפשר ולא מנהיג נקודת ההתחלה היא תמיד מעבר לנו זאת קדושת הבכורה בכלל ישראל קדושת הבכורה הזאת בכלל ישראל שייכת אפשרית רק אם אנחנו נקיים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים אנחנו מצווים לזכור כל יום פעמיים ביום אנחנו מצווים לזכור את היציאה ממצרים לזכור זה הכוונה שוב, לזכור זה הכוונה עוד פעם לצאת, לצאת ממצרים לחזור לנקודת ההתחלה שהיא היציאה ממצרים היציאה ממצרים זאת הבכורה שלנו זאת תחילת התהליך שלנו כל תחילת תהליך אמיתי היא ביציאת מצרים. כשבורא העולם התחיל, פתח ללמד תורה לכלל ישראל. אז הפתיחה היא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כאן תמיד נמצאת נקודת ההתחלה. לזה חייבים לחזור. תמיד, בכל יום פעמיים. כך מתקיים תמיד. פעמיים ביום, כך מתקיים תמיד. כעת כשאנחנו עסוקים בפרשות של יציאת מצרים אז כאן נמצא השורש הקשר שלנו ליציאת מצרים הקשר שלנו ליציאת מצרים זה כל התורה כולה אבל כתוב שתחילת הקשר ליציאת מצרים מה שמאפשר שנהיה בני בכורי ישראל אז זה כמו שכתוב בפרשה זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כיוון שאנחנו מחכים בכל יום לקיימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות אנחנו בכל יום, בכל עת, אנחנו תמיד מחכים שכמו שכתוב, כמו שכתוב בקדושת כתר בנוסח ספרד והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור הן גאלתי אתכם אחרית כראשית אם אנחנו רוצים שניגאל אחרית כראשית אנחנו חייבים להיות שייכים לאותה ראשית של יציאת מצרים אותה ראשית של יציאת מצרים לא יכולה להתקיים בשום אופן, כמו שמפורש בפרשה. היא מתקיימת רק עם ההקדמה הזאת, של זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כל יום, כל יום, צריך פעמיים ביום לזכור את העובדה שיצאנו ממצרים. והדיבור שלנו יצא מהגלות, ואותה יציאה מהגלות היא הגילוי של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. ברור שאם אנחנו רוצים גם לצאת ממצרים בכל יום, אנחנו צריכים לעשות את זה בכוח. אין אפשרות, היציאה ממצרים היא לא חלקה. לא מתגלגלים החוצה ממצרים, רק ביד חזקה. אותה יציאת מצרים, אנחנו צריכים להתחבר אליה פעמיים בכל יום, כדי להיות יוצאי מצרים, להיות בני בכורי ישראל, ולזכות להן גאלתי אתכם אחרית כראשית במהרה בימינו אמן.